אנחנו למדנו אתמול באות הראשונה שיש בעבודת השם שני אופנים איך יהודי מתקרב ומגלה אלוקות בנפשו. האופן הראשון הוא קרא לזה מפתחות החיצוניים, שזה יראת שמיים שבאה כתוצאה מתבוננות במלא כל עלמין, דהיינו מתבונן בענייני העולם, איך החיות האלוקית מחיה כל פרט בבריאה, ומזה הוא מגיע להבין את האפסיות שלו וזה מעורר לו יראת שמיים. אבל מכיוון שזה בא כתוצאה מהעולם, הוא קרא לזה עניין חיצוני. לעומת זאת, יש אופן, וצריך להיות אופן, לגלות בנפש את הפנימיות של האלוקות, שזה בא לידי לימוד התורה. לימוד התורה, הוא אמר שתורה נקראת קול. כמו שאמר, הקול, קול יעקב. כמו שקול מגלה מהלב את מה שיש בפנים החוצה, ככה התורה מגלה את האלוקות בעולם, כי אדם הקורא בתורה, מה פרוש הוא קורא בתורה? הוא קורא לקדוש ברוך הוא שיבוא ויתגלה אליו. זה היה נקודת הדברים שלמדנו בפרק הראשון, הוא ימשיך על אותו קו גם להסביר בפרק השני. עכשיו הוא מדייק שהפסוק שאיתו פתחנו את המאמר, היה במילים כי תשמע בקול השם אלוקיך. אז הוא מדייק למה כתוב כי תשמע בקול ולא לקול. אחורה היה יותר מתאים כי תשמע לקול השם. מה זה נקרא כי תשמע בקול השם? עכשיו, זה לא סתם שאלה. יש לנו פסוק בתורה שכתוב באמת ממש לשון דומה, כמו שכן, כמו שנאמר. כתוב בפרשת בשלח, כתוב הפסוק ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך. יש כזה פסוק בתורה. זה הפסוק ששם מסיים, במילים שכל המחלה שצלתי במצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאך. שם הפסוק פותח במילים, כי תשמע לכל השם אלוקיך. אז למה פה אצלנו כתוב כי תשמע בקול השם אלוקיך? אז כאן הוא לא אומר את זה במפורש, אבל זה ניכר שכמו הפסוק ההוא, זה הרי היה לפני מתן תורה. הפרשת בשלח לפני מתן תורה. הפסוק שלנו זה אחרי מתן תורה, וזה נקודת ההבדל במה אדם שומע. האם אדם שומע לחיצוניות או לפנימיות? אז הוא אומר כך. הוא חוזר עוד הפעם. קול, מה זה קול? קול היינו המשכה מהאלם אל הגילוי. בכלל על מושג של קול, כמו אצל בן אדם שמוציא קול. אם הוא ידבר בלי קול, אז אף אחד לא ידע מה קורה בליבו, לא ידע מה הוא רוצה להגיד. אם יש לו קול, פירושו שמה שנמצא אצלו באלם, מתגלה. אז יש שני אופנים מה אתה שומע כשמישהו מוציא קול. יש אופן אחד, מישהו מוציא קול, אז אתה אומר, אני לא אתבונן מה הוא באמת רוצה להגיד, מה מציק לו, מה הוא אומר? אני שומע קול, שמעתי מישהו אמר משהו. שמעתי את הקול שהוא אמר, אבל לא באמת התייחסתי לנפש שלו, לפנימיות שלו, שיצא בדיבור שלו. אז יש שני אופנים איך אני שומע את הקול. האם אני מתייחס לחיצוניות של הקול, או שאני מתייחס לפנימיות של הקול? אם אני מתייחס לחיצוניות של הקול, אז זה נקרא כי תשמע לקול השם. שומע שיש כאן קול. אבל אם אתה מתייחס לפנימיות של הכל, זה נקרא כי תשמע בקול השם. מה שיש בתוך הכל, מה המשמעות הפנימית. וזה ההבדל, כמו שאמרנו, עניין של מפתחות חיצוניות, או מפתחות פנימיות. ולקול, אם כתוב לקול, פירושו, מה המשמעות של המילה לקול, השמיעה וההבנה על ההמשכה הזו, אני מבין, אני שומע שיש פה כרגע המשכה. מה בדיוק? מה מונח זה בדיוק? אני לא נכנס לפנימיות. אני רק שם לב שיש פה כרגע איזשהו המשכה וגילוי. והיינו, למה אני שם לב? לבחינת ההמשכה עצמה שהיא בחינת חיצוניות. אני שם לב שיש פה המשכה. מה זה אומר? מה זה מגלה? וכולי, לפרטים שבזה. לזה אני לא שם לב. אבל בקול, אבל אם כתוב כי תשמע, בקול, מה זה בקול? אתה לא רק שם לב, יש פה משהו. תבין מה קורה פה, מה הפנימיות של העניין. אבל בקול היינו בפנימיות הקול. מה זה כי תשמע? כשאומרים כי תשמע בקול, שתהיה השמיעה בבחינת פנימיות ההמשכה. מה שנמשך מהאלם. הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו. אז בגילוי שהוא מגלה את עצמו, הוא בורא עולמות, הוא בורא מלאכים. אבל זה שהוא בורא עולמות ומלאכים זה החיצוניות, זה עזיב, זה לא העניין. מה באמת מתגלה פה? הוא בעצמו. אז אם אתה רק שם לב לחיצוניות של הדבר, זאת אומרת, כן, קורה פה, נברא עולם, יש פה, אבל לא זה, העולם זה הכל החיצוניות, תבין, לעולם יש מטרה, למה הוא נברא, מה התכלית של הכל, התכלית של הכל זה תורה, זה עם ישראל, זה הפנימיות של העניין, אז אם אתה שם לב לפנימיות, אתה מסתכל אחרת על כל העניין, אז אתה לא נתקע בחיצוניות של העניין, אתה מבין את הפנימיות של העניין, שתהיה השמיעה בבחינה פנימיות ההמשכה, מה שנמשך מהאלם, דהיינו בחינת אור אין סוף ברוך הוא, שיומשך גילוי זה על נפשו להיות בבחינת ביטול. אם נמשך לנפשו של האדם ההרגשה של התוכן הפנימי, אז הוא מבין שהוא צריך לבטל את עצמו. למה? כי אם הוא חי בחיצוניות, והוא חושב שכל העניין זה בשביל לברוא עולם, מצוין, אז המטרה היא לברוא עולם, גם אני חלק מהעולם. אז הקדוש ברוך הוא מתעסק איתי, לברוא אותי, לברוא את הבית שלי, לברוא את הכסף שלי, אז הכסף הוא חשוב, אז הבית הוא חשוב, אז, כי הוא הרי מתעסק לברוא את זה. אבל אם אתה מבין שכל זה הוא אמצעי, יש כאן מטרה, אז אתה לא נתקע באמצעי, אתה אומר, אז כל האמצעי הזה זה רק אמצעי, יש כאן מטרה, אתה צריך לבטל את האמצעי בשביל המטרה, זה משהו אחר לגמרי. זהו שאמרו רבותינו, זה על ברבות, כתוב במדרש רבה. ריש פרשת כי תבוא, על פסוק אשרי אדם שומע לי. שם הוא מביא במדרש, מה זה נקרא אשרי אדם שומע לי? הלשון במדרש הוא אשרי לאדם, בשעה ששמועותיו לי. כמו שמפרשים שם על המדרש אומרים שיש אדם שמשמיע שמועות ועושה דברים, אבל הוא בעצם חושב על עצמו, מה אני ארוויח מזה, מה יהיה לי מזה. דהיינו, המציאות שלו היא זו שדוחפת אותו לעניין. אומר המדרש, אשרי אדם, מתי האדם באמת הוא מאושר, ששמועותיו, שכל מה שהוא משמיע, כל מה שהוא לומד, זה לי. חושב על הקדוש ברוך הוא מבטל את המציאות שלו, כי הוא מונח בפנימיות של העניין. נראה אחרי הגעה, אחרי הסוגריים, שלוש-ארבע שורות, וזהו כי תשמע בקול. כל זה מרומז בדיוק של הפסוק, שאומרים, כי תשמע בקול ולא לקול. בקול זה הפנימיות שלנו. אבל אדם לא יכול לקפוץ ישר לפנימיות. הסדר הזה שאמרנו בקטע הקודם, שיש קודם כל יראה מהחיצוניות, זה הסדר, ככה הולכים לאט לאט. קודם כל אדם צריך להתבונן בעולם ובמציאות של הממלא כל העלמין וזה יגרום לו יראת שמיים ברמה הנמוכה. אחר כך הוא יגיע לעניין הפנימי כמו שהביא מהגמרא את הלשון שהגזבר רוצה להיכנס לפנימיות, לקבל מפתחות פנימיים, הוא חייב קודם כל שיהיה לו גם את המפתחות החיצוניים, אחרת הוא לא יוכל להיכנס. זה מה שהוא מסיים. אך צריך להיות כסדר המדרגות, צריך להתקדם לפי הקצב הרגיל. תפילה, מפתחות החיצוניות, קודם כל אדם יעורר בעצמו את המפתחות החיצוניות, ההתבוננות בעולם ולהבין שהעולם בטל לאלוקות, וזה יביא לו ביטול היש, ביטול המציאות שלו. הישות שלו תתבטל, זאת אומרת הוא ירגיש שיש עולם, מציאות, שבריתי ואני בסדר, אני יודע, יש בעל הבית, אבל זה לא ביטול מוחלט. אחר כך מבטחות הפנימיות, מבטחות הפנימיות שהוא מבין שכל זה יש לו מטרה, והמטרת על זה גילוי של עצמותו של הבורא ועצמו, שזה הרבה יותר פנימי. כי הנה, הוא עוד הפעם מחדד את שני הבחינות הללו, יש חצר החיצונה וחצר הפנימית. רואים במגילת אסתר שהמלך, ידוע, כל מה שכתוב המלך במגילת אסתר זה הקדוש ברוך הוא. אסתר זה כינוי לעם ישראל, אז רואים שהמלך, יש את החצר הפנימית של המלך ואת החצר החיצונה של המלך. אז מי נתקע בחצר החיצונה של המלך? זה אמן. אסתר נכנסת לחצר הפנימית של המלך. זה המטרה של היהודי. כמו שכתוב במגילת אסתר, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, ואמן בא לחצר בית המלך החיצונה. זאת אומרת, יהודי צריך להיכנס לפנימיות של העניין. זה היכולת של יהודי להבין את הפנימיות שלו. חצר החיצונה, מה זה נקרא חצר החיצונה? הוא בחינת פסוקי דזימרה. כשאדם מתחיל את התפילה, התפילה מתחילה באמת עם ההבנה שיש מציאות של עולם, ויש מציאות של מלאכים, יש מציאות של שמיים וארץ. הוא מבין רק שכל המציאות הזו, הקדוש ברוך הוא מהווה אותה בכל רגע. זה ההתחלה, בזה באמת מתחילים. זה נקרא חצר המלך החיצונה. שהם המדברים בשבח גדולת יוצר הכל. שהחצר החיצונה זה פסוקי דזימרה, מדברים על השבח של הקדוש ברוך הוא, אבל איך משבחים את הקדוש ברוך הוא בחלק הזה של פסוקי דזימרה? לא שאין מציאות, אין עולם, לא. יש עולם, יש מציאות, יש שרפים, ויש המים, ויש תאומות, ויש תנינים, וכל אלה נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא. והתפשטותו על כל הנבראים, אשר עשה את הנפלאות ואת הגדולות, ואת הגדולות, כמו שאומרים, הללו את השם, מן השמיים. יש שמיים, ומתוך זה אתה מנהל את הקדוש ברוך הוא. או כמו שאומרים אחר כך, אתה עשית את השמיים. אז איך אתה משבח אותו עם המציאות של העולם? וכן עניין השירה של קריאת ים סוף. אז השירה של קריאת ים סוף זה עדיין בשלב הראשון. התגלות הנס הנפלא בעולם הזה, אתה משמח את הקדוש ברוך הוא, שמה הוא עשה, שהוא קרא את הים, והצלחנו לעבור בתוכו. אז כל השבחים זה מתוך המציאות של העולם, אתה לא יכול להתנתק ממציאות העולם, ולשבח אותו על מה שהוא עושה בעולם. אז זה חיצוני עדיין. מה זה בחצר הפנימית? מה זה נקרא שבתפילה אדם נכנס לחצר המלך הפנימית? הוא קריאת שמה בברכותיה. מתיע לקריאת שמה בברכותיה, שם אתה אומר כבר השם אלוקינו, השם אחד. שם אתה כבר מגיע לייחוד העילה. שם אתה מגיע למצב שכבר עולם בטל, יש רק מציאות של אלוקות, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות. אחר כך יש את הפנימיות, שזה כבר אפילו יותר פנימי מהחצר הפנימית. יש את בית המלכות ובחינת 18. 18 זה כבר שתיקה מוחלטת, זה כבר הרבה יותר נעלה, שהוא בחינת ביטול. ומשם, מאיפה שהמלך יושב בפנימיות שלו, ויושת המלך את שרבית הזהב לאסתר. מה זה שרבית הזהב? ידוע שכסף, גבוה בחסידות, שכסף זה משל על אהבה. מה זה זהב? זהב הרי יותר גבוה מכסף, יותר יקר מכסף. ובחינת ומעלת הזהב, דיינו רשפי אש אהבה. זהב גם הצורה איך שהוא נוצץ, זה כמו האש לוחש, שזה מראה על אש הרבה יותר עוצמתית, שזה בא מהפנימיות של 18. שהושיט והמשיך, שהמלך מושיט את השרבית הזהב מבחינת בית, למי הוא מושיט את זה? אבל לא לאמן שנמצא בחצר החיצונה, הוא מושיט את זה לאסתר שנמצאת בחצר הפנימית. מבחינת חצר הפנימית, דהיינו שיהיה גילוי אהבה זו גם בקריאת שמה בקיום ואהבת. קריאת שמה אמרנו לחצר בית המלך הפנימית, אז שאדם יגיד ואהבת, יהיה לו את הגילוי של הזהב, כי המלך מהבית מושיט לו לחצר הפנימית, מושיט לו את השרבית הזהב. זהו, זה גם מה שמרומז בפסוק, שפסוק שאומרים את זה בברית מילה, שיהודי נכנס לברית או נכנס ליהדות, נכנס לגילוי אלוקית והנפש שלו, אז יש שם את הפסוק הזה שאומרים, אשרי תבחר ותקרב, אשרי מי שהקדוש ברוך הוא בוחר בו ומקרב אותו. אז שם בפסוק כתוב את כל השלבים הללו שהזכרנו פה. בהתחלה כתוב ישכון חצריך. היהודי שוכן בחצריך, חצריך לשון רבים, זה בית חצרות. יש קודם כל חצר החיצונה, אחר כך יש חצר הפנימית. אז ככה היהודי מתחיל, אשרי תבחר ותקרב, אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, תשכון בחצריך, תתחיל עם החצר החיצונה, תיכנס לחצר הפנימית. והדר, מה כתוב בהמשך הפסוק? נשבעה בטוב ביתך. אחר כך אתה יכול לשבוע בבית, הבית זה הפנימיות. מבחינת בית ב-18, מבחינת 18 שהוא מבחינת ביטול. אחר כך יש עוד יותר גבוה שזה יחלך, שזה השלבים של ההתקרבות של יהודי. זאת אומרת, אי אפשר לדלג על שלבים. לא אם יהודי שמע שיש חצרה פנימית ויש בית, אז הוא אומר, מה אני צריך את השלבים הקודמים? לא, צריך להתחיל מהשלבים הקודמים, ובשלבים הראשונים הקודמים, זה הסדר שהוא יגיע לפנימיות האינדית. יש שקום חצריך, אחר כך יש יחלך. יש ביתך, אחר כך יש יחלך. שהיכל זה הפנימיות בבית עצמו, גם יש שלבים יותר פנימיים.
מה מתאים?
זה לא בתפילה, זה כשיהודי מוריד את זה למייצה, מוריד את זה לחיים שלו, ולא משאיר את זה רק בתפילה, כמו שיגיד עוד מעט, שיהודי צריך לראות איך עושים את זה כל היום. כי אם אדם בזמן התפילה נמצא בסביבה של מניין ובית כנסת והוא מרומם, זה מצוין. אבל אם אחר כך הוא יוצא החוצה ו... ונשכח מכל העניין, אז מה עושים? בוא נראה את השורות הבאות. והנה, המשכת ביטול זה להיות תקועה וקבועה בלב ונפש כל היום. איך אדם צריך ויכול שהמשכה הזו תיקבע וכל היום הוא יחיה כך? שלא יפסיקו ולא יטרידו מחשבות הזמן. כי במחשבות הזמן יש הרבה דברים שבמשך היום מטרידות אותו ומוציאות אותו מהריכוז. התורדות והמחשבות האלה תורדות, אז כל מה שהוא הצליח להתבונן בתפילה, זה לא מגיע בכלל היום יום. היינו על ידי התורה. אם אדם מהבית כנסת, כמו שנאמר, מבית הכנסת לבית המדרש, אדם לומד תורה אחרי התפילה, זה תופס את ההתעוררות של התפילה שיהיה לזה אחיזה. למה זה דווקא הכוח של התורה? קודם כל איפה רואים שזה הסדר? שנאמר, כתוב הרי בקריאת שמע, כתוב את הסדר, ודיברת בעם, איפה צריך להיות ודיברת בעם? בשבתך בביתך ובלכתך. כאן הוא מסביר שלא רק שצריך להיות ודיברת בעם בשבתך, אלא אם יהיה ודיברת בעם, אז זה יימשך גם בשבתך בביתך וגם בלכתך בדרך. דהיינו, כל הזמן זה יימשך. וזהו אשר יקראו באמת, קרוב השם לכל קוראו. אבל יש כאלה שלכל אשר יקראו באמת, ואין אמת אל התורה. אם אתה קורא את הקדוש ברוך הוא די תורה, אז הקדוש ברוך הוא קרוב אליך באמת הרבה יותר. למה? כי שפת אמת תיקון, דווקא תיקון לעד. אם אתה נוגע באמת, זה נשאר לנצח. מה נפקמינה? זאת אומרת דבר כזה. כי אהבה מתגלית בתפילה, כמה שתפילה היא מרוממת, אבל לפי שהיא בזמן. תפילה זה דבר תלוי בזמן, יש סוף זמן תפילה. יש תחילת זמן תפילה. תפילה זה דבר בזמן, אז מכיוון שהתפילה מלך התחילה היא בזמן, אז גם ההשפעות שלה הן תחת ממשלת הזמן. עכשיו כן, אחר כך לא. לכך חולפת ועוברת אחר התפילה. אבל התורה, תורה, מתי זה זמן ללמוד תורה? תורה היא לא בזמן. היא למעלה מן הזמן, לתורה אין זמן. תורה היא נצחית ותמידית. אשר אנוכי מצווך, כי זה בא מאנוכי, מה זה אנוכי? אנוכי ממש, זה בא מעצמות הבורא, וור אין סוף וכל סובב כל עולמי. אז מכיוון שהתורה היא נצח, אז ההשפעה שלה היא נצח. ולכך נאמר בה היום. אשר אנוכי מצווך היום. מה זה היום? כי כל מקום שנאמר היום, פירושו לעולם ולעולמי עולמים שאין לו ביטול והפסק. אם אדם רוצה שזה יהיה משך לנצח, אז הוא צריך שזה יהיה עם הפנימיות שלו. לא מספיק התורה, סליחה, לא מספיק התפילה וההתעוררות שיש בתפילה, וצריך לראות איך הוא מוריד את זה לכל היום, וזה המעלה של התורה. זה, שאמר בתחילת המאמר, צריך להיות גם יראת שמיים, שזה ההתחלה, אז צריך להיות גם תורה, שזה המפתח הפנימי, שיש את שני הדברים האלה, זה מצליח. זה אחר כך נראה בהמשך, שאם אדם ילך לקיצוני ויגיד רק תורה, בסדר, אז בוא נלמד תורה. צריך לקיים מצוות, לשמור את כל מצוותיו. אמנם כתוב אשר אנוכי מצווך היום בפסוק, אבל לפני על אשר אנוכי מצווך היום צריך לשמור מצוותיו. אתה חייב לקיים מצוות עושה ומצוות לא תעשה. אם לא תקיים מצוות, אז תורה לבד לא ייתן לך את השמירה. אם יש לך את כל הסדר הנכון, אז יש את ההצלחה, וזה נראה בעזרת השם בפרק הזה.